שלום לכולם וערב טוב. אנחנו נמצאים במלכים ב' בפרק, סוף פרק י"ד, היום גם נתחיל ללמוד פרק ט"ו. אנחנו בשבוע שעבר למדנו על ירובעם השני, לא כתוב עליו הרבה, אבל כתוב עליו כמה פרטים שמהם התרחבנו גם למקורות נוספים בתנ"ך. כאשר אנחנו דיברנו על זה שאנחנו נכנסים לתקופה שבה יש הרבה נביאים שמתחילים להתנבאות בתקופה הזאת, אנחנו יודעים על ארבע נביאים שנתנבאו בפרק אחד, והוספנו אפילו נביא חמישי, ארבעת הנביאים שגם חז"ל מדברים עליהם, זה ישעיהו, עמוס ומיכה, ויש לנו גם את יונה. אז אנחנו נמצאים פה במצב שדברי תורה אמנם עניים בספר מלאכים ב' ולא מרחיבים יתר על המידה בנוגע לירובעם, אבל אנחנו כן התחלנו שבוע שעבר ללמוד בתוך ספר עמוס את המשמעויות החברתיות של מה שקורה בתקופה של ירובעם השני. וראינו את עמוס שבאמת הוא נביא יוצא דופן בזה שעיקר נבואתו עוסקת בשחיתות החברתית והמוסרית שיש באותה תקופה של ירובעם השני. ההשלמה של זה אנחנו נראה היום גם אצל עוזיהו ובנבואות של ישעיהו הנביא על אותה תקופה. ואנחנו למדנו קודם כל שעמוס מציג את השחיתות הנוראית שגורמת לפערים מעמדיים מאוד משמעותיים בעם ישראל, הנשים המפונקות והעשירות שהוא קורא להם פרות הבשן, שתובעות רמת חיים גבוהה מבעליהם, ובסופו של דבר זה גורם לבעלים להפקיע מחירים, לגרום לאנשים למכור את עצמם עבור נעליים. כל הדברים הללו אנחנו רואים שעמוס מנבא מה יקרה לממלכת ישראל בעקבות השחיתות המוסרית הזאת, ובל נשכח, ואנחנו גם נעסוק בזה היום, הכותרת של ספר עמוס זה שהוא מתחיל לנבות שנתיים לפני הרעש. הרעש זה רעידת אדמה שגם התייחסנו אליה, כי יש לה גם אזכורים בתוך ספר עמוס, שמדברים על הבתים שהתמוטטו, על המזבחות שהתמוטטו, אפילו על צונמי קצת דיברנו, שתהיה הצפה, וכל הדברים הללו. וכשאנחנו נרצה להמשיך ולהעמיק בתקופה של ירובעם השני, סתומה עלינו להמשיך גם ולדבר על המקבילה שלו במלכות יהודה. כי אחד מהדברים ש בלטו לנו בתקופה של ירובעם, זה מעבר לזה שאנחנו דיברנו על שהקדוש ברוך הוא מביא להם ישועה, למרות שלא מגיע להם, וזה בעקבות שירת האזינו, והערכנו לדבר על הנושא הזה בשיעור הקודם, על אפס עצור ואפס עזוב, ואין עוזר לישראל, ולא דיבר השם למחות את שם ישראל מתחת השמיים ויושיעם ביד ירובעם בן יואש, אבל הערנו על עוד נקודה. כתוב כאן, ויתר דברי ירובעם וכל אשר עשה, וגבורתו, אשר נלחם, ואשר השיב את דמשק ואת חמת ליהודה בישראל, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. ואנחנו שאלנו כאן, מה הכוונה אשר השיב את דמשק ואת חמת ליהודה בישראל? מה הכוונה ליהודה? מה הקשר כאן ליהודה? לכאורה ירובעם היה המלך של הממלכה הצפונית, ממלכת ישראל, איך הוא קשור לממלכת יהודה? וכאן אנחנו התחלנו לומר, והיום אנחנו נעמיק בנקודה הזאת, שבאותה תקופה, אנחנו מדברים על שיתוף פעולה מחדש בין ממלכת יהודה לבין ממלכת ישראל, שבא לידי ביטוי גם בהקשרי סחר, אבל גם התרחבות טריטוריאלית לכל הצדדים, שבאמת ההתרחבות של ירובעם יש לה משמעות גם כלפי יהודה. באיזשהו מקום אפשר להגיד שהייתה כאן איזושהי קונפדרציה משותפת של שתי הממלכות באותה תקופה, ולכן הכיבושים של ירובעם השני בצפון מידי ממלכת דמשק, יכולים להיות מיוחסים גם לממלכת יהודה. אבל כדי שנוכל להבין את העניין הזה יותר לעומק, עלינו ללמוד גם מה קורה בממלכת יהודה, ולכן אנחנו צריכים ללמוד על עוזיהו. אז בואו נתחיל בפרק ט"ו בפסוק א', ושוב פעם אני מדגיש, אנחנו ממשיכים ללמוד על ירובעם גם דרך עוזיהו, כי זה בעצם סוגיה משותפת. התקופה הזאת של ירובעם, שמולך 41 שנה, מלוכה מאוד ארוכה ויציבה ויוצאת דופן, ובאמת הכי ארוכה מבין מלכי ישראל, שהוא מולך במקביל לעוזיהו, שמולך 52 שנה, מלכות ענקית וארוכה, הדברים הללו ביחד מצביעים על תקופה של יציבות יוצא דופן בשתי הממלכות, שקשורה גם לשיתוף הפעולה יוצא הדופן שבין שתי הממלכות. אז בואו נלמד בפנים. בשנת 27 שנה לירובעם מלך ישראל, מלך עזריה בן אמציה מלך יהודה. קוראים לו כאן עזריה, אנחנו נראה שבדברי הימים ונקרא איזה בפנים, קוראים לו עוזיהו. עוזיהו ועזריה זה אותו אחד. עכשיו רק בואו נחזור טיפה אחורה לראות, כי עוזיה או עזריה כמו שנקרא בספר מלכים, נזכר ולמדנו עליו כבר קודם. איפה זה נמצא? זה בפרק הקודם, בפרק י' ד', כתוב כך. אני קורא בפסוק י' ז'. אנחנו יודעים שמה שהייתה מלחמה בין אמציהו לבין יואש מלך ישראל, יואש מנצח במלחמה. כן, מלכים ב' פרק י' ד' פסוק י' ז'. וכך כתוב. ויחי אמציהו בן יואש מלך יהודה אחרי מות יהואש בן יהואחז מלך ישראל 15 שנה, וזה אחרי שהוא הפסיד במלחמה, אחרי שיואש מגיע ופורץ בחומת ירושלים, ולוקח זהב וכסף וכלים מבית השם. מה קורה פה? כתוב כך, ויתר דברי אמציהו, הלוא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה, לכאורה יש כאן סיכום של המלכות שלו, אבל זה ממשיך. ויקשרו עליו קשר בירושלים, וינס לחישה, וישלחו אחריו לחישה וימיתו שם, ויסרו אותו על הסוסים, ויקבר בירושלים עם אבותיו בעיר דוד. ויקחו כל עם יהודה את עזריה, והוא בן 16 שנה, וימליכו אותו תחת אביו אמציהו. הוא בנה את אילת, וישיבה ליהודה, אחרי שכב המלך עם אבותיו. אוקיי? אז מה קורה פה? קורה פה דבר מעניין. אמציהו מפסיד ליואש, הוא חוזר לירושלים, כאשר הוא חוזר לירושלים, זוממים להרוג אותו. יש קשר כנגדו, כן? והקשרו עליו קשר לירושלים, הוא בורח ללחיש, אחרי שהוא בורח ללחיש, וכאן כבר גם המפרשים עובדים על זה, הוא נמצא בלחיש תקופה ארוכה. כאן בפסוקים זה נראה שמיד הוא בורח ללחיש, ושם שולחים אחריו וממיתים אותו. לא ולא. במשך 15 שנה, אמציה נמצא בלחיש. לחיש זה עיר חשובה. זה העיר השנייה בגודלה ביהודה באותה תקופה. אמציה נמצא שמה, ומי נשאר בירושלים? הבן שלו, הצעיר, עוזיה. הבן הצעיר שלו, עוזיה, בינתיים הוא כביכול מחליף את אבא שלו בירושלים, הוא כנראה צעיר מדי, אז יש לו איזושהי מועצה של זקנים שמלווה אותו, בשלב מסוים רוצחים את אביו בלחיש, ואז עוזיה נכנס לתקופה השנייה של מלכותו. בתקופה הראשונה הוא היה מלך תחת אביו, בעצם הוא היה מלך מקביל לאביו במשך 15 שנה. אני עוד מעט אגיד לכם למה אנחנו גם, למה המפרשים כולם אומרים את הדבר הזה.
כמו עם יואש. כמו עם יואש.
נכון.
שנים יואש במלכו.
זה לא הדוגמה הראשונה שיש לנו, שמלך נכנס בצעירותו לתפקיד, כאשר מייעדים אותו להיות המנהיג הבא, ובינתיים יש מישהו שהוא החונך שלו, מישהו שמלווה אותו. זה קרה, כמו שאמרנו, אצל יואש עם יהוידע הכהן. אנחנו יודעים שזה קרה גם עם עשה, אבל זה סיפור עוד יותר ישן בממלכת יהודה, וזה קורה גם כאן. הסיבה שהמפרשים אומרים את זה, עוד מעט אנחנו נראה את ההכרח בפסוקים, שהמלך 52 השנה שמלך עוזיה, חייב להיות ש-15 מתוכם חפפו למלכות אביו. אבל בואו נמשיך. אגב, פסוק אחרון ששכחתי לקרוא כאן, אחרי שלקחו וימליכו את עוזיה, כן, כתוב, הוא בנה את אילת וישיבה ליהודה אחרי שכב המלך עם אבותיו. מה הכוונה? אנחנו יודעים שהאבא שלו, אמציה, הוא זה שהצליח לכבוש את האדומים, הוא נלחם נגד האדומים והוא השתלט עליהם. מה שזה ספרים לנו, ואנחנו יודעים את זה גם בדברי הימים, זה שהבן שלו ממשיך את הפרויקט של אביו ומעמיק את האחיזה בדרום, בנגב, עד לאילת, ובהמשך אנחנו נראה, יש לזה משמעויות כלכליות משמעותיות, כאשר יש דרך אחת רציפה, מאילת עד הצפון, במיוחד שמדובר בתקופה שיש שיתוף פעולה בין ממלכת יהודה לבין ממלכת ישראל. אז בוא נקרא בפנים. בשנת 27 שנה לירובעם מלך ישראל, מלך עוזיה בן אמציה מלך יהודה. הפסוק הזה הוא חשוב לכרונולוגיה למה שאמרתי לכם, כי אנחנו יודעים שירובעם מלך במשך 41 שנה. זאת אומרת, שאם עוזיה מלך בשנת 27 שנה לירובעם, אנחנו מצפים שהמחליף של ירובעם ייכנס לתפקיד מתי? בשנת 14 לעוזיה, נכון? אם עוזיה נהיה מלך בשנת 27 לירובעם, ואנחנו יודעים שירובעם מלך 41 שנה, אז אנחנו יודעים שהבא בתור שימלוך אחרי ירובעם, שקוראים לו זכריה, ומתי הוא ייכנס לתפקיד? בשנת 14 לעוזיה. עוד שנייה נראה שזה לא כך. בוא נמשיך. בן 16 שנה היה במולכו, ו-52 שנה מלך בירושלים, בשם אמו יחוליהו מירושלים. ויעש הישר בעיני השם, ככל אשר עשה אמציהו אביו, רק הבמות לא שרו, עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות, שזה אומר, כמו שאנחנו אומרים, זה ציון אמצעי כזה. הוא לא כתוב עליו שדרכי רובם, לא כתוב שעשה רע, זה אומר שבסך הכל עבודת השם בבית המקדש תפקדה, אבל עדיין היו בעם ישראל את עבודת הבמות. וינגע השם את המלך, ויהי מצורע עד יום אותו, וישב בבית החופשית, ויותם בן המלך אשר על הבית שופט את עם הארץ. זאת אומרת, מה אנחנו מגלים פה? אנחנו מגלים פה שעוזיהו יש לו 3 תקופות מלוכה. תקופת מלוכה ראשונה אמרנו, זה כאשר הוא היה צעיר, והוא מלך במקביל לאביו. אביו אמציה נמלק ללחיש, והיה מלך בלחיש, כאשר עוזיהו מלך בירושלים, מלך צעיר. בתקופה השנייה הוא מלך רגיל, אבא שלו כבר מת, הוא בירושלים, הוא מולך על כל ממלכת יהודה. התקופה השלישית, עוזיה בעצם מודח ממלכותו, כי הוא מצטרע, הוא נהיה מצורע, ואז הוא צריך לפרוש בצורה, לא יכול להיות עם אנשים, נכון, הוא יישב בדד, כתוב עליו, ואז מה קורה? הבן שלו נכנס תחתיו. בעצם מה שקרה לו מול אביו, קורה לו גם עם הדור הבא, שיש מלך אחר שנכנס למלוך במקביל לאביו. זאת אומרת, שאם ניקח את 52 השנים שמולך עוזיה, אנחנו צריכים לדעת שה-52 שנה האלה הם מקוצצים משתי כיוונים. הם מקוצצים שגם בתחילת התקופה הוא מלך במקביל לאביו, הוא היה פחות או יותר בשליטה כנראה של המדריכים שלו, ובתקופה השנייה שלו הוא גם היה כבר חסר, לא היה לו את אותו כוח, כי כבר הבן שלו מלך במקומו, כתוב שופט את הארץ, הכוונה היא שופט, הכוונה היא מנהיג, כאשר תואר המלכות כמובן עדיין נשאר אצל עוזיה. ויתר דברי עזריהו, וכל אשר עשה לו, הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה, וישכב עזריה עם אבותיו, ויקברו אותו עם אבותיו בעיר דוד, וימלוך יותם בנו תחתיו. שימו לב, אני אקרא רק את הפסוק הבא, למרות שהוא לא מענייננו, כי הוא מדגיש את הנקודה שאמרנו. בשנת 38 לעזריה, מלך יהודה, מלך שכריה בן ירובעם על ישראל בשומרון 6 חודשים. שכריה בן ירובעם, מתי הוא מלך? אחרי שירובעם מת. הציפייה שלנו הייתה שהוא ימלוך מתי? שהוא ימלוך בשנת 14 לעוזיהו, לפי החשבון שאמרנו, נכון? כי הרי עוזיהו התחיל למלוך בשנת 27 לירובעם. זה אומר שכשירובעם מת, עוזיהו היה מלך כבר 14 שנה. פתאום כאן כתוב בשנת 38 שנה. זה פער אדיר. זה כבר מכריח את כל המפרשים, ומכיוון שאני לא רוצה להלעות אתכם בחשבונות, מי שזה באמת מעניין אותו, יכול להעיין בעצמו במפרשים, אז אומרים, מחברים גם לכאן גם נושא של שנים מקוטעות, אבל גם מבליעים את חלק משנותיו של עוזיהו בשנות אביו, ולכן יש כאן איזשהו פער בתיארוך. אבל כדי שלא ניכנס כאן למתמטיקה ולכרונולוגיה, אני רק רוצה להשתמש בנתון הזה רק כדי להדגיש את המבנה של מלכות עוזיהו, שזה מאוד חשוב להבין את העניין הזה באופן מהותי, ועוד שנייה נראה למה. עכשיו, גם פה אם תשימו לב, מה שמסופר לנו על עוזיהו כתוב בצורה מאוד מאוד קצרה. לא כתוב כאן למה הוא חטף את הצרת הזו. לא מסופר לנו כל כך על המלכות שלו בהרחבה, ובשביל זה אנחנו צריכים לפתוח בספר דברי הימים בפרק כ"ז. דברי הימים ב' בפרק כ"ז. סליחה, בפרק כ"ו. אני מתחיל לקרוא, ויקחו כל עם יהודה את עוזיהו והוא בן 16 שנה, וימליכו אותו תחת אביו אמציהו, קראנו את זה אצלנו במלכים, הוא בנה את אילות וישיביה ליהודה, אחרי שכב המלך עם אבותיו, זאת אומרת הוא משלים את הפרויקט של אביו. בן 16 שנה עוזיהו במולכו, ו-52 שנה מלך בירושלים, ושם אמו יחוליה מן ירושלים. ויעש הישר בעיני השם ככל אשר עשה אמציהו אביו. ויהי לדרוש אלוהים, בימי זכריהו המבין בראות האלוהים, ובימי דורשו את השם הצליחו האלוהים. זאת אומרת, מספרים לנו, היה כאן דמות, שקראו לו זכריהו, המבין בראות אלוהים, אנחנו לא יודעים אם זה נביא או איש שמבין בראות אלוהים שיש לו רוח הקודש, והוא מדריך את עזריהו, ואני יכול להגיד יותר מזה, כנראה הוא אחד מהמדריכים שלו, של עזריהו בתחילת דרכו, שעוסקים בהכשרה של המלך הצעיר, שהולך להיות מלך מבוגר, וכל עוד הוא מקשיב להם, הוא בסדר, אבל אנחנו נראה שכשהוא מפסיק להקשיב להם, הקדוש ברוך הוא כבר לא עוזר לו. אגב, זה מזכיר לנו מאוד את הסיפור של יואש באמת, יואש מלך יהודה, כן? שגם הוא, בתחילת דרכו מי חונך אותו יהוידע, והוא צומח בתוך המקדש, אבל ברגע שהוא עוזב את יהוידע, ולא מקשיב לו יותר, אז הוא מתחיל ליפול. הדמות הזאת, אגב, של זכריהו, חשוב להדגיש, נזכרת בספר ישעיהו. היא נזכרת בספר ישעיהו בפסוק שהוא דווקא די מפורסם. אם נפתח בספר ישעיהו בפרק ח' פסוק א', בואו נראה את זה בפנים, כתוב שם כך, ישעיהו פרק ח' פסוק א', שנייה אחת, אנחנו נמצא את המקום, אם. ויאמר השם אליי, קח לך גיליון גדול, וכתוב עליו בחרת אנוש למהר שלל חש בז. מהר שלל חש בז, אוקיי? והעידה לי עדים נאמנים, את אוריה כהן ואת זכריהו, בן יברכיהו, ויקרא אל הנביאה, ותער ותל את בן, ויאמר השם אליי, קרא שמו, מהר שלל חש בז. אגב, אני יודע שיש כל מיני אוונגליסטים בארצות הברית שמשתמשים בשם הזה. מהר שלל חש בז. יש אפילו שחקן בהוליווד שקראו לו מהר שללה. מהר שללה זה השם שלו, זה על שם מהר שלל חש בז. עכשיו, האמת היא שזה שם שמנבא פורנות, כי השם הזה אומר שעוד מעט ומהר מאוד יבואו אשור ויקחו ביזה מעם ישראל. אבל כשהוא אומר לכתוב כאן את העדות הזאת, הוא לוקף כאן בשמות של שתי אנשים. אוריה כהן וזכריהו בן יברכיהו. הפסוק הזה הוא די מפורסם, כי הוא מופיע במדרש ידוע בסוף מסכת מכות. כאשר רבי עקיבא הולך עם החכמים ורואים שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, כתוב שם, אומר להם רבי עקיבא, הם בוכים, והוא צוחק, אומרים לו, למה אתה צוחק? אומר להם, למה אתם בוכים? אז הוא אומר, אני יודע שכתוב, והעיד על ידים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריהו בן יברכיהו. הוא אומר, מה הקשר בין שתי האנשים האלה? הרי זכריה, אומר רבי עקיבא, הוא בכלל בבית שני, הוא מייחס אותו לזכריה הנביא, ואוריה, הוא מייחס אותו בכלל לאוריה, שהיה חי בימי ירמיהו, 200 שנה אחרי ישעיהו, כן? הוא אומר, מה הקשר בין שתיהם, זה בבית ראשון, זה בבית שני? אז הוא אומר, כמו שהנבואה של זאת תתגשם, גם הנבואה של זה תתגשם, ולכן ברור שאם ראיתי שיוצא שועל מבית קדשי הקודשים, ברור גם שתתקיים הנבואה שהקדוש ברוך הוא יקיים את נבואת זכריה, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים וכו'. אבל זה מדרש. על פי הפשט ודאי, שישעיהו לקח שני אנשים מתקופתו ויעיד אותם, אוקיי? אוריה כהן, אנחנו נפגוש אותו בתקופה של אחז. אחז הוא הנכד של עוזיהו. אוקיי? והוא מדבר כאן גם על זכריהו. אז כנראה, לפי הפשט, אותו זכריהו שנזכר פה אצלנו, ויהי לדרוש אלוהים בימי זכריהו המבין בראות האלוהים, זה אותו זכריהו שישעיהו הנביא, שאנחנו יודעים שהוא היה נביא בימי עוזיהו, נכון? הפסוק הפותח את ישעיהו, זה אומר, שלא אומר שהוא ניבא בימי עוזיהו יותם, אחז יחזקיהו מלכי יהודה. אז זה אותו אחז זכריהו כנראה, על פי הפשט, שהוא כנראה גם היה מוכר לישעיהו, כי שניהם היו שייכים מקצוע הנבואה, ולכן הוא היה אחד מהמדריכים של עוזיה. בוא נמשיך. ואז כתוב כאן על ההצלחות של עוזיהו. ויצא וילחם בפלישתים, ויפרוץ את חומת גת, ואת חומת יבנה, ואת חומת אשדוד, ויבנה הערים באשדוד ובפלישתים. הוא משתלט על הפלישתים, והוא באמת פורץ להם את החומות. אם אתם זוכרים, אצל אבא שלו הגיע מלך ישראל, יואש, ופרץ את חומת ירושלים. עכשיו הוא מה עושה? הוא הולך ופורץ את חומת פלישתים, ועוד שנייה נראה מה הוא עושה לחומת ירושלים, הוא מתקן אותה. ויעזרו האלוהים על פלישתים, ועל ערבים היושבים בגור בעל, ומעונים, שזה כמונה כנראה האמונים, ויתנו האמונים מנחה לעוזיהו, וילך שמו עד לבוא מצרים, כי החזיק עד למעלה. ויבן עוזיהו מגדלים בירושלים, על שער הפינה ועל שער הגיא ועל המקצוע ויחזקיה, מה הוא עושה? הוא מחזק את המגדלים ואת המגננות על ירושלים, אחרי שאנחנו יודעים שדור קודם, אצל אבא שלו פרצו את החומות, נכון? הוא עכשיו מחזק אותם, כן? ויבן מגדלים במדבר, ויחצוף בורות רבים, כי מקנה רב היה לו, ובשפלה ובמישור, עיקרים וחורמים בערים, ובכרמל, כי אוהב אדמה היה. אוהב אדמה, הוא אמין שצריך להשקיע באדמה. כולם מכירים את השיר המפורסם, ויבן עוזיהו מגדלים בירושלים. אבל האמת שגם כאן, מי שקורא את הפסוקים האלה מבין, שהפסוקים האלה מספרים לנו, כגובה העלייה, כן, גובה הנפילה, כי בוא נראה מה קורה מיד. ויהי לעוזיהו חי, לעושה מלחמה, יוצאי צבא לגדוד במספר פקודתם, ביד יעיאל הסופר, ומעשיהו השוטר על יד חנניהו משרי המלך, כל מספר ראשי האבות לגיבורי חיל 2600, ועל ידם חיל צבא 300,000 ו-7,500 עושי מלחמה בכוח חי, לעזור למלך על האויב. ויחן להם עוזיהו לכל הצבא מגינים, ורמחים וחובעים ושריונות וקשתות ולאבני קלעים, ויעש בירושלים חשבונות מחשבת חושב. חשבונות מחשבת חושב. מה זה אומר לנו? היה לו אדמיניסטרציה מעולה, מחושבת, מנוהלת, היה לו מחסנים, היה לו כל מה שצריך כדי לנהל את העסקים האלה, היה לו אדמה, הוא ידע להפעיל את המערכות האלה. והיה בירושלים חשבונות מחשבת חושב להיות על המגדלים ועל הפינות, לרוב החיצים ובאבנים גדולות, ויצא שמו עד למרחוק, כי אפלי להיעזר עד כי חזק. קוראים לו עזריהו, נכון? בספר מלכים קוראים לו עזריהו, אפלי להיעזר. מה זה אפלי להיעזר? זה אומר שבספר מלכים קוראים לו עזריהו, הכוונה היא שהשם עזר לו. הוא מגיע כנראה לשיאים שלא היו כדוגמתם בממלכה, בממלכת יהודה. ושימו לב מה קורה. וזה בעצם, כל הפרק שואף לפסוק שלנו עכשיו, שאנחנו נקרא שזה הפסוק של הנפילה. וכחזקתו גבה ליבו עד להשחית. וימעל בה השם אלוקיו, ויבוא אליך לשם להקטיר על מזבח הקטורת. עלה לו. טיפס לו כל הגאווה הזאת, חטא היבריס, מדברים על זה הרבה, והוא נכנס להקטיר בבית קודשי הקודש, להקטיר הקטורת בבית המקדש, על מזבח הקטורת. ויבוא אחריו עזריהו הכהן, ואימו הכהנים להשם 80 בני חיל, ויעמדו על עוזיהו המלך, ויאמרו לו, שימו לב שזה מאוד מעניין, לכהן הגדול קוראים גם עזריהו, נכון? זה אותו שם שיש לעוזיה בספר מלכים, עזריהו, ככה כאן נקרא כאן הכהן הגדול. ויעמדו על עוזיהו המלך ויאמרו לו, לא לך עוזיהו להקטיר להשם, כי לכהנים בני אהרון המקודשים להקטיר, צא מן המקדש, כי מעלת ולא לך לכבוד מהשם אלוקים. ויזעף עוזיהו, ובידו מקטרת להקטיר, ובזעפו עם הכהנים, והצרת זרחה במצחו לפני הכהנים בבית השם, היה למזבח הקטורת. אז כאן אנחנו למדים, שאותה צרת שמספרים לנו עליה בספר מלכים, למה עוזיה חוטף אותה? כי הוא הקטיר בבית המקדש, הוא עשה את עבודת הכהנים. ויפן אליו, עזריהו כהן הראש וכל הכהנים, והנה הוא מצורע במצחו, ויבהילו משם, וגם הוא נדחף לצאת, וקצת מזכיר לנו פסוקים במגילת אסתר, ויבהילו, והמן נדחף, כן? וגם הוא נדחף לצאת, כי נגעו השם. ויהי עוזיהו המלך מצורע עד יום מותו, וישב בית החופשית מצורע, כי נגזר בית השם, ויותם בנו על בית המלך שופט את עם הארץ. ויתר, וכאן יש עוד פסוק מעניין, ויתר דברי עוזיהו הראשונים והאחרונים כתב ישעיהו בן אמוץ הנביא. איפה הוא כתב? עוד שנייה אנחנו נראה. וישכב עוזיהו עם אבותיו, ויקברו אותם אבותיו בשדה הקבורה אשר למלכים, כי אמרו מצורעו, וימלוך יותם בנו תחתיו. עכשיו פה אנחנו אמנם מקבלים השלמה להבנה למה הוא הצטרע, אבל אחד הדברים שאנחנו לא מבינים זה למה הוא נכנס לבית קודשי הקודשים כדי ללכת ולהקטיר. או סליחה, זה לא לקודש קודשים, למה הוא נכנס לבית המקדש למזבח הקטורת, כדי ללכת ולהקטיר. ואגב, אמרתי בית קודשי הקודשים, יכול להיות שאני לא טועה, עוד שנייה אני אגיד לכם למה אני מתכוון. וכאן אנחנו צריכים באמת ללמוד את הרקע לכל הסיפור פה, ואני חוזר שוב פעם לעמוס. עמוס, אם תשימו לב, כן, הכותרת של הספר של עמוס שהתחלנו ללמוד שבוע שעבר, ככה ברפרוף, אבל שוב פעם אני רוצה לקרוא את הפסוקים, פסוקי הכותרת לספר עמוס, אמרנו, דברי עמוס אשר היה בו נוקדים מתקוע, אשר חזה על ישראל בימי עוזיה, מלך יהודה, ובימי רובם בן יואש, מלך ישראל, שנתיים לפני הרעש. זאת אומרת, אומר עמוס, אני הולך עכשיו לנבות שנתיים, לפני שמגיע החורבן העצום שיקרה על ידי הרעש. אגב, הרעש הזה הופך להיות רעש אדיר, שמוזכר גם בהמשך, אם נפתח ספר זכריה, כן? פרק י' ד', גם אנחנו בתרי עשר, זכריה בפרק י' ד', אתם יכולים לדפדף, פרק י' ד', פסוק ה', כן? שמה גם מדובר על יום השם, מה יקרה לעתיד לבוא, כן? וכתוב שם על, על, על הרעידת אדמה שתהיה בהר הזיתים, הר הזיתים יבקע לשתיים, כן? כתוב שם, ויצא השם ונלחם בגויים ההם, אני קורא כמה פסוקים בספר זכריה פרק י' ד', ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם, ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה, גיא גדולה מאוד, ומש חצי הר צפונה וחציו נגבה. רעידת אדמה אדירה והר הזיתים יבקע לשניים. ונסתם גיא הרי, כי יגיע גיא הרים אל הצל, ונסתם כאשר נסתם מפני הרש בימי עוזיה מלך יהודה. עכשיו אני מזכיר לכם, זכריה מנבא, סדר גודל של 250, אולי אפילו 300 שנה אחרי הסיפור שלנו, כן? וכשהוא מתחיל לנבות, זכריה, תשימו לב מה הדוגמה שלו לרעידת אדמה. כשזכריה רוצה להגיד, הר הזיתים יבקע לשניים, וכשהר הזיתים יבקע לשניים וימוש חצי לפה וחצי לפה ואנשים ינוסו, על מה הוא מדבר? על רעידת האדמה הגדולה שהייתה בארץ ישראל. אגב, אנחנו יודעים את זה, כי לאחרונה דיברו על זה הרבה, בעקבות רעידת האדמה בטורקיה. ארץ ישראל היא מקום שמועד לרעידות אדמה. היא יושבת על הבקע הסורי-אפריקני, באזור חיפה והצפון בכלל היא יושבת על עוד בקע. אני עם עיסוקיי בפיקוד העורף, בנושא של חירום, מדברים הרבה על הסכנה שיש במדינת ישראל לנושא, ולא צריך ללכת אחורה, אנחנו יודעים שגם היה מרעידת אדמה נוראית בצפת, שגם הפילה בתים בירושלים, ואתם יכולים לחשוב, עוד היום מדברים על הנושא של הבינוי המודרני, ומוכנות ומוגנות של בניינים לרעידת אדמה, מספיק לנו להציץ לטורקיה ולראות איך נראית מדינת עולם שלישי, שפוגעת ברעידת אדמה, ובוודאי כשאנחנו מדברים בתקופה עתיקה, ובתקופה של אזורים שיש בהם בינוי על הרים, על צל ההר, אז אנחנו יודעים, כמו שקרה בצפת, פשוט הבתים הולכים ונופלים אחד על השני. ואגב, עמוס, כמו שאמרנו, בעצמו מדבר על מה שיקרה פה, נכון? אנחנו מדברים, אם נקרא בעמוס, בפרק ג' פסוק י' ד', הוא אומר,
כי ביום... באיזה הפטרה של איזה פרשה הזאת?
של מה?
בזכריה.
אם אני לא טועה, זה
בסוכות. שבת הגדול?
לא, נראה לי בסוכות, שבת חולמועד סוכות. אם אני לא טועה...
אם אני לא טועה... ודאי בסוכות.
כן, כן, בסוכות, זה בסוכות.
יום ראשון של סוכות.
כן. עכשיו, אנחנו קראנו הרי גם פה, בעמוס, כן? כאשר, אגב, אני ממליץ לכם, כי אנחנו לא נספיק במסגרת הזאת לקרוא את כל ספר עמוס, אבל כאשר אנחנו מבינים עכשיו את הרקע, לכל הנבואה של עמוס שמדברת גם על רעידת האדמה, גם על השטפע החומרי שיש במלכות יהודה ובמלכות ישראל, וגם על תחושת הגאווה וגם על עכשיו על רעידת האדמה מגיעה כאן ופוגעת ומפילה את כל הבתים הללו והארמונות האלה שהם הסמל של העוצמה של האנשים, כמו שכתבנו, קראנו כאן. ביום פוקדי פשעי ישראל עליו, ופקעתי על מזבחות בית אל, ונגדעו קרנות המזבח ונפלו לארץ, והקטי בית החורף על בית הקיץ, ועבדו בתי השן וספו בתים רבים נאום השם. אומר עמוס, תהיה רעידת אדמה, כל הבתים האלה יקרו, וזה מה שקרה בסוף. באותה רעידת אדמה שעמוס מנבא עליה, הולכת וקורית, עד כדי כך היא עוצמתית, ש-300 שנה אחר כך זכריה משתמש בה כדוגמה למה היא רעידת אדמה. עכשיו, כשאנחנו קוראים על עוזיהו ואנחנו רואים שהוא מלך צדיק וישר, כמו שכתוב גם אצלנו בספר מלכים, שהוא כתוב היעס הישר בעיני השם ככל אשר עשה המציא אביו וכולי, אז מה אנחנו רואים שבסופו של דבר קורה לו, כן? קורה, הוא בסופו של דבר מצטרע אחרי שהוא נכנס להקטיר כתורת. אנחנו נראה עכשיו שרעידת אדמה הזאת היא קורית בנקודת זמן מאוד מאוד חשובה ומעניינת, וזה כנראה גם מסביר לנו, וזה יסביר לנו, מה גורם לעוזיהו להיכנס לבית המקדש ולהקטיר. כי במבט ראשון זה נראה סתם, הוא מחליט, הכל שלי, אני מלך, אני חזק, אני אכנס לבית המקדש לעשות את עבודת הכהנים. זה לא הסיפור פה. וכאן צריך קצת להבין את ההיסטוריה ואת הגיאופוליטיקה של מה שקורה בתקופה הזאת. בשבוע שעבר אנחנו דיברנו על זה, שעמוס ויונה מנביאים, ויונה בן אמיתי, מנבאים באותה תקופה, נכון? יונה בן אמיתי הוא זה שמנבא לירובעם השני, שארץ ישראל תרחיב את גבולה עד לבוא חמת, בצפון ממש כמעט עד הפרת. עכשיו אנחנו הסברנו שעמוס ויונה, ועמוס גם כן אנחנו יודעים, שהולך ומנבא את הנפילה של ארם, של דמשק. אז מה אנחנו הסברנו? באיזה אופן יונה ועמוס מנבאים את הדבר הזה? אמרנו שקרה כאן, וזה מופיע אגב, אני ממליץ לכולם, למי שרוצה לחפור בנושא הזה קצת לעומק, יש ערכים נפלאים בוויקיפדיה על כל האימפריה האשורית, וממנה שאבתי כאן את רוב המידע שאני מביא לכם, שממלכת אשור, זה נקרא האימפריה האשורית החדשה, היא מתחילה להתעצם בתקופה הזאת. אנחנו יודעים שכבר כמה דורות קודם, התקופה של אחאב, שלמנסר השלישי מתחיל להרחיב את הגבולות של אשור, הוא מתחיל להשתלט על בבל, שזה נמצא בדרום מסופוטמיה, הוא מתחיל להרחיב את הכיבושים שלו לכיוון המזרח התיכון, הלבנט. ושם מתרחש אחד מהקרבות הידועים, קרב קרקר, שהוא קרב שלא נזכר בתנך, אבל שלמנסר השלישי בעצמו כותב על קרב קרקר, והוא מציין שמה שאחאב מתייצב מולו עם 2,000 מרכבות ו-10,000 חיילים, דיברנו על זה בזמנו כשלמדנו את זה, אחאב מצליח להצטרף לקואליציה של יותר מ-10 מלכים מאזור המזרח התיכון כנגד אשור כדי לבלום אותם, ואשור בסופו של דבר קרב קרקר מסיים בתיקו, אשור נסוגה. כמה דורות אחר כך מגיע תגלת פילסר. ותגלת פילסר הוא המלך האשורי המשמעותי ביותר שמתחיל לעלות, על פי הממצאים, הוא לא אחד משושלת המלוכה, כנראה הוא מישהו שמשתלט על המלוכה מבחוץ, והוא מתחיל להרחיב את הגבולות של אשור. אבל הוא מתחיל להרחיב את הגבולות של אשור, זה קורה בתקופה של עוזיה, אוקיי? וזה ממש בתקופה של עוזיה, אנחנו נראה לקראת סוף התקופה של עוזיה, תגלת פילסר מתחיל לנגוס לאט לאט בממלכת ישראל, בתקופה מסוימת המנחם בן גדי, שהוא יהיה אחד המלכים האחרונים של ממלכת ישראל, יצטרך לשחד את תגלת פילסר כדי שיעזוב אותו, ובסופו של דבר הופך להיות בן חסות של תגלת פילסר, אבל פה, כשאנחנו נמצאים בתקופה שלנו, אנחנו צריכים להבין שעוזיה, באמצע תקופת המלכות של עוזיה, תגלת פילסר, מגיע ומתחיל להשפיע על האזור של מזרח תיכון. מה היה לפניו? לפני תגלת פילסר, דור אחד לפני תגלת פילסר, ממלכת אשור כובשת את ארם, ועל זה דיברנו בשיעור הקודם, וזה נבואה של עמוס, הנבואה של עמוס בתחילת ספר עמוס, אומרת על 3 פשעי ארם, ועל 4 ולא אשיבנו, ושם מה כתוב? כתוב, ושילחתי אש בבית חזאל, ואכלה ארמנות בן הדד, ושברתי בריח דמשק, והכרתי יושב, אמרנו על מה עמוס מנבא? עמוס מנבא שאשור תכבוש את דמשק. וזה אכן מה שקורה. יש תמיד כל הממצאים מחוץ למקרא גם שנעידים על הדבר הזה. ואז קורה דבר נוסף. אשור מותקפת מהצפון על ידי ממלכת עררת. נקראים עררתו, ממלכת עררת. אשור, למרות שהיא כובשת את ארם, היא נאלצת לסגת מארם צפונה. ואז יש חלל. בחלל הזה את ממלכת ארם אשור כבר ריסקה. ועכשיו יונה בן אמיתי מנבא, וזה מה שכתוב בספר מלכים, שממלכת ישראל תתרחב, נכון? וזה אמרנו, עמוס ויונה נותנים כאן שתי נבואות שמשלימות אחת את השנייה. עמוס מנבא שאשור תמחוץ את ארם, יונה מנבא שממלכת ישראל תיכנס לתוך החלל הזה ותכבוש את ארם ותשתלט, באמת כמו שכתוב על ירובעם השני, שבתקופה שלו ממלכת ישראל מתרחבת בצפון בצורה מאוד משמעותית. כל זה בתקופה של ירובעם השני, עד אמצע בערך ימי מלכות עוזיהו, אוקיי? באמצע מלכות עוזיהו, אחרי שירובעם מת, ממלכת אשור חוזרת לשטח על ידי מלך אחר, שזה תגלת פילסר. והמלך השני הזה מגיע, והוא כרגע מאיים בצורה מאוד משמעותית על ממלכת ישראל, שאותה הוא ממש די שולט עליה, והוא עכשיו מאיים גם לממלכת יהודה. ובשלב הזה כשהוא מאיים על ממלכת יהודה, עוזיהו נמצא בתקופה של לחץ מאוד מאוד גדול. הוא נמצא בתקופה של לחץ מאוד גדול, מה הוא יעשה מול מלך אשור הגדול שמגיע כאן לשטח. ולכן, לפני כן כשדיברתי איתכם על זה, שיש חלוקה של 3 תקופות בתוך ממלכת עוזיהו, שהוכחנו את זה באופן כרונולוגי, צריך לדעת שגם השלוש תקופות האלה מבטאות 3 תקופות גיאופוליטיות שונות. אם בתקופה הראשונה אנחנו יודעים שעוזיהו הוא מלך צעיר מאוד, הוא אבא שלו עדיין בחיים, אבא שלו נמצא בלכיש, הוא נמצא בירושלים, בתקופת האמצע אפשר להגיד, כן, הוא נמצא בשיא כוחו, זו התקופה גם שהוא מקביל לירובעם, והוא משתף פעולה עם ירובעם. ירובעם משתלט בצפון, הוא משתלט בדרום, הוא בונה מגדלים, הוא אדמות, כל האדמיניסטרציה המדהימה, כמו שכתבנו, כמו שקראנו עכשיו בספר דברי הימים, הוא מגיע לעוצמות אדירות. כאן, הקטרת הקטורת מסמנת את תחילת התקופה השלישית. תחילת התקופה השלישית, זה התקופה של הנפילה. והתקופה של הנפילה הזאת היא באה לידי ביטוי בשתי מאורעות מאוד דרמטיים. המאורע הראשון דיברנו עליו, זה החזרה של ממלכת אשור לזירה, והמאורע השני הוא רעידת האדמה, רעידת האדמה של עמוס. ומתי קורית רעידת האדמה הזאת? בשביל זה אנחנו צריכים לפתוח את ספר ישעיהו בפרק ו'. בואו נפתח את ספר ישעיהו פרק ו', ואנחנו נראה שם מה כתוב. כולנו מכירים את ישעיהו פרק ו', אפרופו דיברו לפני כן כאן על הפטרות, זה ההפטרה של מעשה מרכבה, זה ההפטרה של שבועות, נכון? וכך כתוב שם.
הפטרה של יתרו.
הפטרה של יתרו, סליחה, בשבועות, נכון, נכון. משנה, אני זכרתי על מתן תורה, התבלבלתי. פרק ו' פסוק א', בשנת מות המלך עוזיהו, ואירה את אדוני יושב על כיסא רם וניסה ושולב מלאים את ההיכל. זה הפתיח למעשה מרכבה. הבעיה הקשה פה בפתיח הזה, בשנת מות המלך עוזיהו, וכל המפרשים נדרשים לזה, זה שזה סותר לפסוק הראשון של ישעיהו. בפסוק הראשון של ישעיהו ככה כתוב, חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים בימי, עוזיהו, יותם, אחזי, חזקיהו, מלכי יהודה. לכאורה, בפרק שלנו כתוב, ואם נקרא את המשך הפרק, ואני לא רוצה להגיד את הדבר הזה, לכאורה זה נראה שזה הפרק הראשון שישעיהו מתחיל להתנבות פה, למה? כי הרי אחרי כל הסיפור של מעשה מרכבה, כתוב בפסוק ח', וישמע את כל השם אומר, את מי אשלח, ומי ילך לנו, ואומר, הנני שלחני, אני אלך, כן? והוא אומר, לך ואמרת לעם הזה, וכולי, מביא שם נבואה מאוד מאוד קשה. מזה, על פי הפשט מסיקים כולם, זו נבואת ההקדשה של ישעיהו, זה הנבואה הראשונה, שבה הוא מתחיל את נבואתו. עכשיו, אם הוא מתחיל את נבואתו בשנת מות המלך עוזיהו, מאוד מוזר למה כתוב בתחילת הספר שהוא ניבא בימי עוזיהו, יותם, אחזי, חזקיהו. אמנם באמת אבן עזרא אומר, זה לא סתירה, הוא ניבא כמה חודשים בימי עוזיהו. כמה חודשים, אבל זה מספיק כדי להגיד שהוא ניבא בימי עוזיהו, אבל באמת השנה הזאת היא הייתה השנה שעוזיהו מת. רוב המפרשים אומרים לא ככה. רוב המפרשים אומרים, בשנת מות המלך עוזיהו, הכוונה היא בשנה שהוא הצטרע. בשנה שהוא הצטרע, בצורה חשוב כמת, ולכן זה לא השנה, זה לא תחילת הנבואה של ישעיהו. אנחנו נראה עוד שנייה שיש ראיות כמעט מפורשות מתוך ספר ישעיהו, שהיה לו נבואות שקדמו למות המלך עוזיהו. יש לו נבואות שמדברות כמעט במפורש על הנושאים שדיברנו, בפרקים שקודמים לפרק ו', בפרקים ד' ופרקים ה', עוד שנייה נראה את זה. אז מה כן קורה פה? וכאן זה רגע דרמטי. וכאן אני רוצה לקרוא לכם מה שרשי אומר. מה כתוב כאן? הוא מתאר את מעשה מרכבה, נכון? ואז כתוב בפסוק ד', וינו אמות הסיפים מכל הקורא, והבית ימלא עשן. אני אקריא לכם מה אומר רשי פה. רשי פה אומר דבר מדהים. מכל הקורא, אומר רשי, מכל המלאכים הקוראים, והוא היה יום הרעש שנאמר בו, ונסתם כאשר נסתם מפני הרעש בימי עוזיה. איזה רעש? זה הרעש שעמוס מנבא עליו, נכון? זה היום של רעידת האדמה. בו ביום של רעידת האדמה, עמד עוזיה להקטיר בהיכל. רעשו שמיים לשורפו. לומר דינו בשריפה, כמו שנאמר, ותאכל את 50 ו-200 האיש. פרשת שבוע, נכון? וזהו שקראם שרפים, שבאו לשרפו. רעשה הארץ לבולעו, כסבורה דינו לבלה, כקורח שירער על הכהונה. יצרה בת קול ואמרה זיכרון לבני ישראל וכו'. ולא יהיה עוד אדם המעורר על הכהונה כקורח בבליעה וחדתו ובשריפה. אלא כאשר דיבר השם ביד משה בסנה, הבן הידך בחיקך והוציאה, בצורת כשלג, אף כאן צרעת פרחה וניצחו.
אבל זה רשי, סיבה או מסובב, זו השאלה.
שנייה, אומר כאן רשי דבר מדהים. כשנכנס כשישעיהו רואה בנבואתו במעשה מרכבה, מה שקורה בישיבה של מעלה כביכול, והוא אומר, וינו אמות הסיפים מכל הקורא והמית ימלא עשן, הוא אומר, מה זה וינו אמות הסיפים? ינו אמות הסיפים, הכוונה היא רעידת אדמה. יש ראיה עצומה, לפרשנות הזאת, כן? וזה אתם צריכים לראות מה כתוב בספר עמוס, כן? מה כתוב בספר עמוס? גם שנעו אמות הסיפים, אני שנייה מחפש איפה זה בתוך עמוס, כן? רגע אחד. שנייה אחת, אני מתנצל, אני לא מוצא את זה ברגע זה. הנה, תפסקו בעמוס בפרק ת' פסוק א'. עמוס, פרק ת' פסוק א'. נדפדף לשם, יש לנו כאן הרבה דפדופים בשיעור שלנו. ראיתי, אני קורא בתוך עמוס, ראיתי את השם ניצב על המזבח. ויאמר הך הכפתור, וירעשו הסיפים, ובצעם בראש כולם ואחריתם בחרב הארוג, לא ינוס להם נס, ולא ימלט להם פליט. אם יחתרו בשאול, משם ידי תיקחם, ואם יעלו השמיים, משם הורידם. אם יחוו בראש הכרמל, משם החפשו לקחתים וכו'. אוקיי? מה המשך של הפסוק הזה? פסוק ה', והשם אלוקים צבקות, הנוגע בארץ ותמוג, ואבלו כל יושבי בה, ועלתה כיאור כולה ושקעה כיאור מצרים, הבונה בשמיים מעלותה ואגודתו על ארץ יסדה, קורא למי הים, וישפחם על פני הארץ השם שמו. זה אומר שעמוס משתמש באותה מילים, וירשו הסיפים, מה הכוונה? רעידת אדמה. אותה רעידת אדמה שעמוס מנבא עליה מופיעה, בספר ישעיהו במעשה מרכבה. מה זה אומר? וכאן אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מהו החיבור של שני הדברים הללו? למה רעידת אדמה, ושאלו כאן לפני כן, האם זה סיבה או מסובב? זה שקורית רעידת אדמה, שעוזיה נכנס, התשובה היא, כן, וזה מה שרשי אומר שם. רעידת האדמה קורית בגלל שעוזיה נכנס, אבל שעוזיה נכנס, זה אומר שהנבואה של עמוס מצדיקה את עצמה. הרי מה עמוס אומר? עמוס אומר, הנפילה תהיה בגלל הגאווה, בגלל ההשחתה המוסרית, שעוזיהו נכנס להקטיר בהיכל, זה סימפטום של תקופה, לא רק של בן אדם. זה סימפטום של תקופה, ולכן קוראים שני דברים בו זמנית. עוזיהו בעצמו חוטף צרת, כי המערר על המכהונה לוקה בצרת, כמו שרשי אומר, ומצד שני, האדמה רועדת. האדמה רועדת מהעזות הזאת של מלך שמרגיש שהוא יכול להיכנס. אבל למה הוא נכנס? הוא נכנס כי הוא מרגיש שהוא צריך לעשות פעולה דרסטית כדי להציל את עצמו ממלך אשור. זו הסיבה שעוזיה נכנס. הוא מרגיש לחץ אדיר, לחץ מה יקרה כשמלך אשור יגיע לפה, הוא מרגיש שצריך לעשות פעולה של תפילה יוצא דופן, ולכן הוא נכנס שם לעשות את הפעולה הזאת. עכשיו כאן, ובזה אנחנו נסיים, אנחנו נצטרך להמשיך בזה בשבוע הבא, כי אנחנו מנסים לחבר כאן הרבה מקורות. אנחנו מחברים כאן את מלכים ודברי הימים, ועמוס וישעיהו, וגם את ספר יונה. ומה שאני מנסה לתפור כאן את התמונה המלאה, שימו לב לדבר המרתק הבא. באותה תקופה יונה הולך ומנבא לנינווה, באותה תקופה שעמוס מנבא לממלכת ישראל. תהם נותנים נבואה שאומרת מה? יונה אומר עוד 40 יום ונינווה נהפכת. איך נינווה תהפך? היא תהפך בדיוק כמו מהפכת סדום ועמורה. מה היה במהפכת סדום ועמורה? כתוב היהפוך השם את הערים האלה, כן? זה עונש שהיה שם על גאווה גם כן, בסדום ועמורה. מה כתוב? כתוב בספר יחזקאל, הנה זה היה אבון סדום, אחותך, גאון שבעת לחם ושלוות השקט היה לה. יד אני ואביון לא החזיקה, ותגבהנה ותעשנה תועבה לפניי. סדום נהפכה ברעידת אדמה. נינווה הולכת להפך ברעידת אדמה. ממלכת ישראל הולכת להפך ברעידת אדמה מאיים עליה עמוס. וכאן השאלה, בממלכת ישראל וממלכת אשור, מי תנצח? בממלכת אשור, יונה נורא נורא מתאכזב, היא חוזרת בתשובה, זה הסיפור של ספר יונה, והיא חוזרת בתשובה, וכשהיא מנצלת את ההזדמנות ההיסטורית הזאת, באותו זמן ממלכת ישראל לא חוזרת בתשובה. וזה זה לעומת זה. עמוס ויונה שתיהם נביאים שנכשלו. עמוס נכשל בגלל שהנבואה שלו התגשמה, יונה נכשל כי הנבואה שלו לא התגשמה. אבל שתיהם יצאו מאוכזבים, כי יונה יצא מאוכזב בגלל שהוא אותו נביא, תשימו לב, שמנבא לירובעם השני את הרחבת גבול ממלכת ישראל, ובאותו זמן הוא נשלח לנינווה אצל אשור, והוא מנבא להם שהם הולכים להיעלם מהעולם, ומה אשור עושים? אשור עושים תהליך של תיקון. אשור עושים תהליך של תיקון, קורה כל מה שדיברנו עליו כאן מבחינה גיאופוליטית. פתאום אשור עולה לגדולה, תגלת פילסר יגיע וילך וינסה ויצליח לכבוש את כל האזור של המזרח התיכון, מי שימשיך את העבודה שלו זה יהיה בהמשך גם סנחריב. מהשלב ההוא והאילך שיונה מנבא לנינווה, ונינווה מצליחה להציג את עצמה מההפיכה, אשור עולה על מצלול הצלחה הכי גדול בתולדותיה, בכל תולדות ממלכת אשור. אשור זה ממלכה שהתקיימה עוד משנת 2500 לפני הספירה. כאן אנחנו מדברים על אזור שנת 750 לפני הספירה. וכאן מדובר על שנות השיא של ממלכת אשור, הם הופכים לאימפריה, כנראה האימפריה הראשונה בהיסטוריה. וזה קורה אחרי מה? אחרי שבאותה תקופה בדיוק הקדוש ברוך הוא נותן הזדמנות לשתי ממלכות, לממלכת ישראל ויהודה שנמצאים מאוחדים, שנמצאים בשיא כוחם, כמו שקראנו, שזה היה ממלכת ישראל ביהודה, ככה כתוב בספר מלכים, זה היה ממלכה פחות או יותר מאוחדת. והקדוש ברוך הוא נותן לממלכת ישראל ויהודה את ההזדמנות להפוך לאימפריה, עם מה? אם הם היו מקשיבים לנבואות של עמוס. אבל הם לא הקשיבו לנבואות של עמוס. ומצד שני, אשור כן הקשיבה לנבואה של יונה. ולכן מה קורה? בסופו של דבר, אשור עולה, וממלכת ישראל וממלכת יהודה יורדו. בעזרת השם היום לא נספיק, אבל בשיעור הבא אנחנו נדבר כבר יותר בעומק מה קורה בתוך ספר ישעיהו, איך אנחנו רואים איך ישעיהו עצמו מתייחס לתקופה הזאת של עוזיהו, ואנחנו נראה גם ונדבר עוד קצת השלמה בספר עמוס, איך הוא מדבר על יחסי ישראל והעמים בסיטואציה הזאת, שהקדוש ברוך הוא נותן כוח לעם חיצוני, ודווקא ממלכת ישראל הולכת ומתחילה את הירידה הגדולה שלה, שתיגמר לצערנו בחורבן ממלכת ישראל ובגלות עשרת השבטים. אבל על זה אנחנו נדבר בעזרת השם בשבוע הבא.